ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום שבת דף נון גימל. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים היו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים. בנוסף להסבר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם להקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל מהמשנה בסוף נון ב' עמוד ב', ארבע שורות בסוף העמוד. חמור יוצא במרדת בזמן שהיא קשורה בו. דהיינו, החמור יכול לצאת בשבת עם אותו פריט המרדת שרשי מביא לשון לועזי שמשמעו מין קר שתחת העוקף. וממשיך רשי ואומר, ומניחים אותו כל היום על החמור לחממו, דיאמו אינשי. חמרה אפילו בתקופת תמוז, זמן הקיץ, זמן החום, קריר לי. הבהמה הזאת היא תמיד קר לה. לכן מתאים שיהיה לה אותו מרדת כדי להוסיף לחום. ממשיך המשנה, זכרים יוצאים לבובים. רחילות יוצאות שחוזות לבובים. כבולות וכבונות. רשי אומר שהמילים האלו התפרשו בגמרא, אז אנחנו נמתין. העיזים יוצאות צרורות, היינו דדי העיזים קשורות, ויש שני סוגי או רמה של קשר כשמדובר בו אותם דדים. אומר רשי, צרורות דדיהן צרורות פעמים ליבש, שמהדקן הקשר הוא חזק כדי שלא יחרבו עוד ויתעברו בזמן שהבהמה חולבת, אז אין כניסה להיריון. אז המטרה של הבעלים פה שהם יפסיקו את החליבה וייכנסו להיריון או יהיו שמנות לאכול. ופעמים ממשיך רשי לחלב, לשמור חלבן שלא יטפטף לארץ, וקושרים להם כיס בדדיהן. רק נציין שהקשר אז קשר רפוי יחסית, לא כמו הקשירה הקודמת. אנחנו חוזרים למשנה. רב יוסי אוסר בכולן. בשביל עיני רב יוסי כל הדברים האלו הם מסוי, וכמובן אסור לבהמה לצאת עם מסוי עליו בשבת, עם מסע עליו בשבת, חוץ מן הדבר היחיד שרבי יוסי מתיר, חוץ מן הרחילים הכבונות. רשי כותב, חוץ מן הרחילים הכבונות, שהוא שמירת צמרן שלא יתנף, והווה להוא תכשיט. אם תגידו שזה תכשיט ממש, אז בספר איזהו מקומן ראיתי שהוא אומר שכיוון שדרך הרחילים בהכי חשיב לגביו כמלבוש ותכשיט. נחזור למשנה. רבי יהודה אומר, עיזים יוצאות צרורות ליבש, אבל לא לחלב, לא לחלב, כמו שראינו מקודם ברשי. רבי יהודה בניגוד לתנקם הוא מחלק, אם זה צורות ליבש. רבי יהודה אומר, רשי סביר עלי כתנקם דליו מסוי הוא ומיהו ליבש דמהדק שפיר ולקה למחש, אין מקום לחשוש מאחר שהוא קשור חזק, אין מקום לחשוב דילמה נפל ועתיד לתויב ששמה הוא ייפול אותו קשר שסביב הדדים ייפול, ואז הוא יבוא לטלטל אותו ארבע עמות ברשות הרבים. אין חשש כזה מאחר שהוא מהודק, אבל לחלב זה לא מהדק שפיר חיישינה. כעת אנחנו ממשיכים לדף נון גימל עמוד א'. בראש העמוד בשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו, בהמה מותרת לצאת במרדת אם היא קשורה לה מערב שבת, ואין הדבר כן לגבי עוקף. הגמרא, אמר שמואל, והוא לגבי מלדת שהמשנה אמרה יוצאת בו בשבת, אבל זה בתנאי שקשורה לו מערב שבת. אמר רב נחמן, מתניתינה מדייקה. קריאה מדוקדקת במשנה מגלה שכך באמת העניין. דקתני, במשנה בהמשך כתוב, אין החמור יוצא במלדת בזמן שאינה קשורה לו. היחידמי, זה שהמשנה בהמשך אומרת שחמור לא תצא אם זה לא קשור, על מה מדובר? אי למה שאינה קשורה לו כלל פשיטה. אני לא צריך את המשנה ללמד שהיא לא תצא אם היא אינה קשורה כלל. דילמה נפל לב ואתה לא תהיה. אם הוא לא קשורה, סיכוי גבוה שהמרדת ייפול והבעלים ירימו את זה וימשיכו לצעוד ארבע עמות ברשות הרבים, וזה איסור שבת. אלא לאו, מה שאני צריך את המשנה ללמד שאינה קשורה מערב שבת. מה שהמשנה אומרת שהיא לא תצא, היא כן קשורה, אבל לא קשורה מערב שבת. מכלל דרשה, המשנה שלנו שכתוב בו חמור יוצא במרדת בזמן שהיא קשורה בו, שקשורה לו מערב שבת. שמע מינה. מכאן הוכחנו שמהמשנה עצמה אפשר לעלות או לגלות דינו של שמואל, שההתר ביציאה עם המרדת זה בתנאי שהיא קשורה מערב שבת. תניה נמי אחי, חמור יוצא במרדת בזמן שהיא קשורה לו מערב שבת. כאן קבקבנו כי זה העיקר, ולא באוקף, אבל חמור לא תצא עם אוקף עליו אף הפי שקשורה לו מערב שבת. המשום גם לא אומר אף באוקף בזמן שקשורה לו מערב שבת. אז לפי רב שום למיל, האוקף מועיל לחמם את החמור, והדגשנו מקודם שזה לטובת החמור. ובלבד שלא יקשור לו מסריחן, ובלבד שלא יפשור לו רצועה תחת זנבו. אז נכון, יש היתרים ליציאה במרדת, באוקף, אבל בתנאי שאין הדברים הנוספים האלו. אז עכשיו נסביר אותם. רש"י, ובלבד, שורה שנייה מראש העמוד, ובלבד שלא יקשור לו מסריחן. מביא לשון לועזי, שמשמעו רצועת החזה של ריתמה. ומה הבעיה שלא יקשור לו את הדבר הזה? דמחסי, כמי שרוצה להתעיינו מסוי. זה, איך אומרים, נראה לא טוב. ורצועה תחת זנבו, וגם פה יש לשון לועזי שמשמעו רצועה המחובר לאחוריו של עוקף ועובר תחת זנבו. ממשיכה שהדבר הזה שנותנים שם שלא תרד העוקף והמסוי על צברה, כאילו שלא יחליק קדימה על גב הבהמה כשהיא יורדת לעמק, והמסריך זה מה שהזכרנו מקודם, שלא תרד על זנבו כשהיא עולה על ההרים. אנחנו לא הסברנו החשיבות של קשירה מערב שבת, ולכן אנחנו נפנה כעת לתוספות למעלה, והוא שקשורה לא מערב שבת. רש"י פירש לקמן בדף נון דל מודד, דבקשורה מערב שבת הווי מלבוש החמור, אבל בעינה קשורה מערב שבת הווי מסוי. ועוד יש לפרש דבעינה קשורה מערב שבת, זאת אומרת אם הוא קושר אותו רק בשבת עצמה, מחסיקל מתכוון להוצאת המרדת. ורבינו פורט פירש דמחסי כאילו מתכוון להוליך הבימה למקום רחוק. זה אם הוא לא קשר אותו מערב שבת. מה בדיוק עומד מאחורי הבעיה אצל רבינו פורט? מה זה כאילו מתכוון להוליך הבימה למקום רחוק? יכול להיות שהכוונה שזה מעבר לתחום שבת, שזה גם כן אסור. ממשיך הגמרא, תניה נמי אחי. סליחה, טעות, אנחנו נתקדם כעת בגמרא. באה מיני רב אסי בר נתן, מרבי חייא בר רבשי. מהו ליתן מרדת על גבי חמור בשבת? והרי התייחסנו לזה לכאורה מקודם, אז יש להוסיף פה, נתינת המרדת על החמור לא לצאת לרשות הרבים, אלא יישאר בחצר, והבעלים מעוניינים לשמור על חום הבהמה, דהיינו לשים את המרדת על החמור מפני הצינה. ושוב פעם אני מדגיש, מדובר פה בהישארות בחצר, וכך אומר רש"י בשורה שנייה בשורות הקצרות, מה ניתן מרדת ולא לצאת לרשות הבהמה אלא בחצר ומפני הצינה. אז זה השאלה שרב אסי הפנה לרבי חייא בר רבשי. אמר לי רבי חייא עונה, מותר. אמר לי רב אסי כאן שואל, וכי מה בין זה לאוקף, שבאוקף לא מקילים? אומר, הוא ממשיך הגמר ואומר בתוך הסוגריים אישתיק. אנחנו הוספנו פה סוגריים, וזה תופס הרבה שורות, כפי שאתם רואים בגמרות המסומנות, בכוכבית, בצד, שאלה זו נשארה לאחר הסוגריים. לכן, היקפנו את השורות האלו בסוגריים, רק להראות שהשאלה היא נשארה. בסוף הקטע שבסוגריים, אתם יכולים לראות המילים האחרונות, שבתוך הסוגריים מי שנה מעוקף. אז אנחנו כעת, מאחר שמפינו את הגמרא, נמשיך ישר בתוך הקטע שבסוגריים. אז רב אסי תמה, למה אתה מוכן להתיר המרדת אבל בעוקף לא אותו היתר? אישתיק. יש רש"י דיבור מתחיל איטיבי, הוספנו גם כוכבית ברש"י, כסבור הדי אישתיק, רב אסי ששאל את השאלה לרבי חייא, רבי חייא שתק, רב אסי חשב הדי אישתיק משום דלא אשגח בי, וסבר עוקף נמי שרי. אתה שואל מה ישנה מעוקף, אז רב חייא שתק, וזה נתן תחושה לרב אסי שאין הבדל, שיש להתיר גם בעוקף. ועל סמך זה אומר רש"י ואותיבי מברייתא, ואז רבי אסי מעלה קושיה מברייתא דאסר ליטלה את העוקף, והשתה ליטול אמרת לו, שאפילו לטלטל אותו אתה אומר לא, להניח מבעיה, מה זה פשוט שיהיה אסור, זה דמי כאילו צריך להתעיינה מסוי, זה שאתה מלביש עליו העוקף, זה נראה רע, נראה שאתה רוצה להתעין על הבהמה מסוי. אנחנו חוזרים לגמרא. אז אחרי שהסברנו שהשתיקה שרב חייא נתן לרב אסי תחושה שיש להתיר גם בעוקף, איטיבי, אז רב אסי מעלה קושיה, עוקף שעל גבי חמור לא יטלטלנה בידו אלא מוליכה ומביאה בחצר, מוליך ומביא את החמור הלוך ושוב בחצר, והוא נופל מאליו, השתה ליטול אמרת לו, לטלטל את העוקף בידיים אתה אומר לא, להניח מבעיה, אז עוד יותר פשוט שהוא יהיה אסור. ברצוני לציין את גישת הרטבה במסע ומתן בגמרא. הרי ראינו מקודם שרבי חייא התיר נתינת מרדת על גבי החמור, ורב אסי הקשה מהברייתא כך, שמהברייתא רואים שלטלטל עוקף הוא דבר שאסור, להניח, כאן נכנס הרטבה, להניח המרדת מבעיה, זה עוד יותר פשוט שיש לאסור. לפי הריטב"א, אותו טלטול עוקף הוא אסור משום טרחה בשבת, ולכאורה זה פחות טרחה מהנחת המרדעת, ולכן התמיהה הוא, אם רואים שטלטול העוקף הוא אסור, הנחת מרדעת עוד יותר פשוט שיהיה אסור. זו דרכו של הריטב"א בהבנת הגמרא. נמשיך. אמר לי רבי זירא, רבי זירא פנה לרב אסי ואומר, שווקי, תעזוב את הקושיה שלך על רב חייא ברב אשי. למה? כרבי סבירה לי, רבי חייא סובר כרבו, תהיינו רב. עוד מעט נראה. די אמר רבי חייא ברב אשי, אמר רב, תולין טרסקיל לבהמה בשבת וקר וחומר למרדעת שתולין עליו. ואני ודעתי מכאן רואים סיוע לדרכו של של הריטב"א בהבנת הגמרא, שהקושיה הייתה מכוונת בעניין המרדעת, איך רב אסי, איך רבי חייא מתיר הנחת המרדעת, וכאן רואים שרבי זירא אומר תעזוב אותו, הוא מתיר את המרדעת על פי דברי רבו רב. מה רב אמר? תולין טרסקל לבהמה בשבת. נסביר מה זה טרסקל. שוב נחזור לרשי. טרסקל, סל מלא שעורים, תולין לה בצברה ופיה נתון, פיה הבהמה נתון לתוכו ואוכלת. ותענוג בעלמה הוא שלא תדרך לשוח צברה לארץ. זה מהווה תוספת תענוג, עונג לבהמה, וזה רב מוכן להתיר. אז דבר שהוא קשור לעונג מותר, דבר שקשור לצער עוד יותר. וממשיך הגמרא, ומה הטעם בעניין הטרסקל? זה משום תענוג שרי, הוא מתיר תליית הטרסקל על הבהמה בשבת. אחא, בעניין המרדעת, דמשום צער, זה למנוע צינה לבהמה. זה מחמם את הבהמה. לא כל שכן, שנתיר את זה. כעת, בגמרות המסומנות, אתם רואים סוגריים פנימיים, סוגריים בצורת זווית. אתם יכולים גם לראות בצד הגמרת אורך הקטע הזה. ובשוליים כתבנו, בתוך סוגריים אלו הזוויתים מובא דעתו של שמואל שחולק על רב בעניין טרסקל שעניינו תענוג לבהמה. אז אחרי שאנחנו מזכירים ששמואל חולק בעניין טרסקל אבל לא בעניין המרדעת, נדלג לשנייה על הקטע שבסוגריים אלו, ואנחנו מגיעים לגמרא שאומרת תקולי אלמה מיהת, כוונה רב ושמואל, הם בכל זאת מרדעת מותר, שמותר גם לפי שמואל שהוא קצת יותר מחמיר, אבל הוא מסכים שיש אתר לתת את המרדעת על החמור. על זה הגמרא שואלת, מהי שנה מעוקף? מה השוני בין זה לעוקף שראינו כבר שאסור לתלו? אז על זה הגמרא נותנת תשובות, ואנחנו נמתין. נחזור לתחילת הקטע שבסוגריים, עכשיו שיטת שמואל. אגב, בשוליים, תחת הכותרת נושא, כתבנו המשך, סלש, מבנה, המעוינים הם מבליטים רב ושמואל, מחלוקת אם מותר לתת בחצר על הבהמה משהו משום תענוג. לפי רב, אין חלוקה, צער מותר, ואפילו דבר שהוא משום תענוג שזה פחות דחוף גם מותר. לפי שמואל צער מותר, דבר שהוא משום צער כמו להגן עליו מפני הצינה, זה דבר מותר. תענוג אסור. כתבנו את המילים האלו מותר ואסור כי בזה נקודת המחלוקת בין רב ושמואל. אז אנחנו חוזרים שוב פעם לתוך הסוגריים. שמואל אמר מרדעת מותר, טרסקל אסור. בנקודה הזאת אמרנו, ונחזור עוד פעם, שהוא חולק על רב וסובר שאין להתיר משום תענוג. עזר רבי חייא בר יוסף אמרה לשמעיתה דרב קמי לשמואל. רבי חייא בר יוסף הוא משמיע בפני שמואל את מה שרב אמר שטרסקל מותר. אמרה, וכך הגיב שמואל, אי הכי אמר אבא, אבא זה רב, אם כך אמר רב שיש להתיר טרסקל, לא ידע במילי דשבת אבל לא כלום. ביטוי די חריף, אבל הם היו קולגות, הם חברים, אז כך הגיב שמואל לדברי לשיטה שהשמיע באוזנו בשם רב. וכעת השורות הבאות מסומנות מעשה ארוך. כיסליק רבי זירה, כשרבי זירה עלה מבבל ארץ ישראל, אשכחי לרבי בנימין בר יפת יתיב וכמר למשמי דרבי יוחנן. רבי בנימין ציטט דברי רבי יוחנן, נותנים מרדת על גבי בהמה, על גבי חמור בשבת. אמרי רבי זירה כששמע את זה הוא אומר יאשר, כמו שאנחנו משכח, וכן תרגמה אריוך בבבל. אריוך, אמרנו מי זה אריוך? שמואל. למה הוא נקרא שכך אפשר להסתכל בתוספות, אבל אנחנו נתקדם, בשבילנו כעת זה כינוי לשמואל. ורבי זירה התלהב ואומר כך אמר שמואל. שורת רמה, למה אתה מדגיש שמואל? והרב נמי אמרה, מה? שמותר להניח מרדת על בהמה, על החמור בשבת. אלא, מה קרה פה? שמעי, רבי זירה שמע את רבי בנימין דהוה מסיים בה, ואין תולין טרסקל בשבת. אמרה, יישר, וכן תרגמה אריוך בבבל. הקטע הזה של איסור תליית הטרסקל זה רק שמואל אמר, ולכן רבי זירה אמר וכן תרגם האריוך, דהיינו כינוי לשמואל, כך הוא אמר בבבל. זה לא מה שרב היה אומר. דכולי עלמא מיד מרדת מותר. אחרי ככלות הכל אנחנו רואים שכולם מסכימים שמותר להניח מרדת על החמור. מאי שנה מעוקף, למה זה מותר וטלטול העוקף אסור? תשובה, שני התם, המקרה של עוקף שונה, הכוונה לנטילת העוקף מעל גבי הבהמה זה שונה. דאפשר דנפיל ממילא, אפשר לא לטלטל אותו בידיים, ואנחנו תיארנו את זה מקודם, מוליכה ומביאה בחצר, מה שראינו במקור התנאי שצוטט ליעיל, וזה יגרום לכך שהעוקף ייפול, בלי לטלטלו. רב פאפה אמר, כאן לחממה, כאן לצננה. אם זה פעולה, תרחה, כדי לחמם את הבהמה, זה מותר. זה מה שאמרנו מכל, מותר לשים את המרדת. אבל עניין העוקף זה לטלטל, להוריד את העוקף בידיים, זה אסור, כי זה לצננה. והגמרא מסבירה, לחממה, אית ליצרה. אם אתה לא תעשה את זה, הבהמה תסבול מהקור. אז לחמם את הבהמה זה מותר. לצננה, לת ליצרה. אם מה כל השיקור פה זה לצנן והוריד את העוקף כדי לחמם לבהמה, להוריד את העוקף כדי שיהיה לה יותר קריר. אומר הגמרא שוב פעם, לצננה לת ליצרה. כאן זה אינו עניין של צער, לכן אסור, גם אם הוא לא ייטול ממנה את העוקף, ממילא הבהמה יהיה לה צינון. וזה, והיינו דאמרי אין שהיא חמרה, אפילו בתקופת תמוז קרירה לי. כל הזמן זה קר לבהמה. אז לא צריכים איך אומרים, לדאוג לכך, להוריד את העוקף כדי שהיא תרגיש צונן, היא גם בלי זה היא תרגיש את הצימון. נלמד ביחד דברי רש"י בדיבור המתחיל כאן לחממה. מרדת צריך לחממה מותר משום צער דצינה, אבל נטילת עוקף אינו אלא שיצטנן, שנתחממה על ידי מסוי שנעשה מבעוד יום. והיא לא שקילי, אם לא מורידים העוקף, לא אכפת לאן, שראי הוא יצטנן מאליו. הבאמה בכל זאת תרגיש צינון. דאמרי אינשי וכולי, שמה שראינו בגמרא, חמר אפילו בתקופת תמוז, קרירה לי. וכעת אנחנו רואים משולש, ובשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו, פה מקשה הגמרא דרועים שמקילים להתיר אפילו לתענוג. וזה יהיה קשה על שמואל שעשר דבר שמשום תענוג. בעמוד ב' אנחנו נראה משולש בכיוון אחר. הגמרא מביאה מקורות שיש לאסור אפילו במקום צר. ואז הקושיה יהיה לא רק על שמואל, גם על רב. אמרנו מקודם שלגבי צר כולם מסכים להתיר. הגמרא, רק נשים לב שאנחנו מתחילים פה קושיה ארוכה, שזה ממשיך עד שורה שנייה מסוף, עד שורה שנייה מסוף העמוד. מיטיבי, לא יצא הסוס בזנב שואל. רש"י מסביר שהיו תולים על הסוס זנב שואל מפני עין הרע. ולא ממשיך הגמרא, ולא בזהורית שבין עיניו. זה דבר שהיו תולים משום נוי. ובשוליים מובא דברי המודפס פירוש לשון של זהורית. לשון זה בד, כמו רצועה, בד של זהורית, שתולים לסוס משום נוי. ממשיך הגמרא, לא יצא הזב בכיס שלו. אומר רש"י בכיס שלו שתולים לו במתו, לאותו גבר, לקבל זוב ולבדוק מניין ריותיו. כשהוא צריך לשמוע שבעה נקיים, אז אם מצטבר איזה זוב בתור זה, אז הוא מבין שהוא צריך לחזור לספור שבעה נקיים מחדש. שאינו תכשיט לו, וזה כתקבנו כי זה העיקר. לכן מאחר שהוא לא תכשיט, הוא מסוי ואסור לא לצאת בכך בשבת. ממשיך הגמרא, ולא עיזים בכיס שבדדיהם. ורש"י כותב פה, בכיס שבדדיהם לקבל חלב הנוטף אינמי. יש עוד סיבה שאדם היה קושר כיס בדד הבהמות, שלא יסרטו דדיהן על הקוצים שיהיו דדיהם גסים. ממשיך הגמרא, מה עוד? לא, ולא פרה בחסום שבפיה. ואומר רש"י שחוסמין אותה שלא תראה בשדות אחרים, וכשמגיעים למקום מרעיתם נותנים אותה הימנה. וממשיך הגמרא, ולא שיחים בטרסקלין שבפיהם לרשות הרבים. כתקבנו את זה כי זה בעצם מקור הקושיה. כאן אנחנו רואים שלא אנחנו נתייחס לזה אחר כך. ולא בהמה בסנדל שברגליה, ולא בקמיה שאף על פי שהוא מומחה, וזו חומר בבהמה מבאדם. לבינתיים נשמע שהחומרה מכוונת לעניין הקמיה, אבל הגמרא תתייחס לזה בהרחבה יותר מאוחר. אבל יוצא הוא הבהמה באגד שעל גבי המכה. כאן אין חשש שאולי זה ייפול ויבוא לטלטל אותו ברשות הרבים. ובקשישין שעל גבי השבר. רש"י מתייחס לדבר הזה, בדיבור מתחיל 60 שעל השבר, בהמה שנשבר בעצם עושים לו דפין מכאן ומכאן, וקושרים אותם שם, והם מעמידים העצם שלו ינוד ענה וענה, עד שמתחבר. אז אנחנו ממשיכים בדברים שמותר לבהמה לצאת בהן, ובשליה המדודלת בה. השליה יצתה מקצתה, ואין חשש מאחר שמשיכת הדבר הזה יגרום לצער. הוא פוקקין לזוג, זה פעמון, שבצברה, זה יגרום לכך שהפעמון לא יקשקש, שלא יקשקש האימבל וישמיע קול, ומטיילת עמו בחצר. ואומר רש"י, הוא פוקקין לזוג, אבל כשאינו פקוק, אפילו בחצר לא תצא, בפני שהאימבל שבתוכה מקשקש ומוליד קול. וכך פוקק בצמר או במוחין של לקשקש ואימבל שבתוכה. קטני מיהת. ראינו וכתבנו את זה מקודם בבריתה, ולא שיחין בטרסקלין שבפיהם לרשות הרבים. והגמרא מדייקת, לרשות הרבים הוא דלא, בחצר שפיר דמי. מי לאו בגדולים, בבהמות שהם גדולים, ומשום תענוג. אז מותר משום תענוג לתלות את הטרסקל, ובזה יש לנו קושיה על שמואל. עונה הגמרא שאין להקשות מכאן על שמואל, לא מדובר בגדולים שיש היתר משום תענוג, בקטנים, בבהמות קטנים ומשום צער. הטרסקל ימנע צער מהבהמה הקטנה, ולכן מותר. רש"י מרחיב, קטנים על כבותיהן גבוהים וצווארן קטן, ויש להם צער לשוח על גבי הקרקע ולאכול. ממשיך הגמרא, דייקה נמי, בקריאה מדוקדקת אפשר לראות שבאמת מדובר בקטנים, וההתר הוא משום צער. דקטני, ואנחנו ממשיכים לעמוד ב', דקטני דומיה דקמיה. כשהברייתא דיברה על טרסקלין, הוא דיבר יחד עם הדוגמה של קמיה. אם אנחנו נחזור לברייתא, יש לנו גם סימון בצד הגמרא שמחזיר אותנו לעמוד א', ושם ראינו אחרי שהגמרא התייחסה לאותו קטע שכפקבנו ודייקנו בעניין הטרסקלים ברשות הרבים לא, אבל בחצר מותר, כתוב גם ולא בקמיה, אף הפי שהוא מומחה. ומכאן רואים שמדובר פה בדברים שהשיקול שעומד מאחוריהם עניין של צער, והקמיה הוא משום חולי, שמה מינה. וכעת יש לנו קטע שבסוגריים, וכתבנו בכוכבית בשוליים, אחרי הסוגריים גמרא חוזר לדון בעניין אם מותר לתת על בהמה משהו משום צער כדי למונו. בתוך הסוגריים גמרא דנה בפרטים הקשורים לקמיה. אבל רק נחזור על הנקודה שחשבנו להעלות, קושיה על שמואל שאסר עניין של תרחה משום תענוג. חשבנו שיש לדייק מהברייתא שיש היתר משום תענוג, והגמרא ענה לטובת שמואל, לא, ההתר הוא לא משום תענוג, אלא מדובר בבהמות קטנים, וההתר מהברייתא שדייקנו שיש היתר בחצר בגלל מניעת צער. התייחסנו כעת למבנה הגמרא, כפי שאמרנו אחרי הסוגריים, הגמרא שבה לדון בעניין הקשורים למניעת צער, בתוך הסוגריים נתייחס לעניין הקמיה. אמר מור, ולא בקמיה אף הפי שהוא מומחה, שמדובר בבהמה אסור שהיא תצא עם קמיה, למרות שהוא כמה שהכין אותו מומחה, וזה אומר שהכמה הזה מועיל. שואלת אומה, והענתנן לגבי אדם מקור אחר ולא בכמה שאינו מומחה, ואפשר לדייק המומחה שפיר דמי. אז השאלה כאן, מה ההבדל בין בהמה שגם אם זה מדובר בכמה בדוקה היא מן המומחה שזה אסור, אצל אדם דייקנו כעת שיהיה מותר לאדם לצאת עם כמה המומחה. הגמרא עונה, הכי נמי שאינו מומחה. גם שמדובר בבהמה, מדובר בכמה שאינו מומחה. שואלתם איך אתה אומר כך, ואף על פי שהוא מומחה קטני, כתוב בפירוש שיש איסור גם אם הוא מומחה. הגמרא עונה, מה שכתוב אף על פי שהוא מומחה, הכוונה מומחה לאדם, הוא בדוק ליעילותו לגבי אדם, ואינו מומחה לבהמה, ולכן אין לבהמה לצאת פה. הגמרא שואלת, ומי יקרא מומחה לאדם ולא אבי מומחה לבהמה? האם קיים כזה חלוקה? אם כן, אדם דיתלי מזלה מסיילי, אדם שיש לו מזל, המומחה הזה מועיל לו, בהמה דלתלי מזלה לא מסיילי. אי הכי, שכשמדבר בבהמה, תצא בכמאה מומחה, מהי זה חומר בבהמה מבאדם? ראינו את המשפט הזה בבריתה, וכשקראנו את הבריתה חשבנו שיש להחמיר בבהמה יותר מדם כשמדובר בכמאה. אבל אם כמאה היא מומחה לבהמה, ואמרנו שהסיבה שהבהמה לא תצא בגלל שזה לא מומחה לה, אבל אם זה מומחה לה היא תצא, וגם באדם כמאה מומחה הוא יכול לצאת בו בשבת, אז מה ההבדל ביניהם? למה הברייתא אומר שזה חומר בבהמה מאדם? הגמונה, מי סב את הכמאה קי? אותו משפט, זה חומר בבהמה מאדם, מי אומר שזה שייך לכמאה? באמת אין זה שייך לכמאה, בכמאה אין הבדל. אז למה זה כן שייך? הסנדל קי, שמה בהמה לא תצא בסנדל שברגליה, ורשי פירש, לא הסברנו את זה מוקדם יותר, אבל זה דבר שמחברים לרגלי הבהמה להגן עליו בפני קוצים ואבנים, ועצה בהמה אמרנו לא תצא בסנדל שברגליה, מה שאין כן אדם יכול לצא בסנדל שברגליו. תשמע, כפי שאמרנו והקדמנו כבר כמה פעמים, אנחנו חוזרים והמשולש הוא כיוון אחר ממה שראינו בעמוד א', כי כאן הקושיה תהיה מכוונת נגד רב ושמואל, שעד עכשיו הם התירו דבר משום צער, וכאן אנחנו נראה שלא כן. אומר הגמרא, תשמע, סכין ומפרחסין, באורך יש גרסה ומפרחין, פירוש ומגרדין, כך מופיע בצד הגמרא. אז אומר הגמרא שסכין ומפרחין לאדם, ואין סכין ומפרחסין או מפרחין לבהמה. מי לב דאיקה מכה ומשם צער, מדבר פה שיש מכה, והדברים האלו היו יכולים, הפעולות האלו היו יכולים להמעיט את הצער, ובכל זאת לבהמה לא עושים, וזה קשה על רב ושמואל שהם רצו להתיר דבר שהוא מפני הצער. אומר רשי, ומשום צער ואפילו הכי לבהמה לא, וקשה בין רבי ושמואל דשרי במרדעת, שהמרדעת היה מיועד למנוע צער צינה מהבהמה. הגמרא דוחה, לא, דגמר מכה ומשום תענוג. אומר רשי, לא, דגמר מכה שנתרפה המכה, ושיחה ופרחוס משום תענוג. ולרב ודאי קשיא, כאן אוסרים דבר שהוא משום תלוי, ורב התיר, משל ראינו את תליית התרסקל, רב התיר משום תלוי. והיא מתנית, אומר רשי, והיא מתנית כמה הייתה דעוקף נמי, שעשה ליטור ממנה קשלי, דנהי נמי דלצינה לקצר, תנוג מיה הוא, אלא רב תנה הוא ופליג. אנחנו חוזרים לגמרא. תשמע, בהמה שאחזה דם. אחיזת דם זה מה, זה רש"י מביא לשון לועזי, והמשמעות שלו מחלה בבהמה. אין מעמידים אותה במים בשביל שתצטנן. אנחנו כתבנו את זה, כי מה אנחנו רואים מכאן? שאפילו צער, מניעת צער אסור, וזה שוב פעם קושיה על רב ושמואל. ממשיך הגמרא, אדם שחוזר דם מעמידים אותו במים בשביל שיצטנן. אז מה יש לענות לטובת רב ושמואל? אמרו לה, גזירה משום שחיקת סממנים. באופן כללי, דבר שהוא למנוע צער נתיר, אבל כאן אנחנו נחמיר משום מה? גזירה משום שחיקת סממנים. וכאן רש"י מסביר, גזירה משום שחיקת סממנים במילי די רפואה. עד עכשיו עניין המרדת לא היה קשור לחולי או ריפוי, זה היה עניין צער גרידה, אבל מה שהוא קשור לרפואה, גזרו רבנן תהי שרית שום רפואה עתי למשרי, אתה תבוא להתיר שחיקת סממנים. וזה כבר איסור דורייתא, והוא איסור דורייתא דהווה תוכן, שאתה שוחק את הסממנים, את כל התרופות, או ליצור תרופות על ידי תחינת כל מיני שורשים וצמחים וכדומה, זה איסור דורייתא. דבר שהוא למרות הפעולה עצמה אינו שחיקת סממנים, אבל הוא פעולה שיכול להביא לידי רפואה, גזרו חכמים כל סוגי הריפוי עתו שחיקת סממנים. הגמרא שואל, אחי אדם נמי, יש לגזור אותו אדם שחזור דם, למה אתה מתיר אותו להיכנס למים כדי שיצטנן? הרי יש בזה משום ריפוי ויש לגזור. הגמרא עונה, אדם נראה כמיקר, זה לא נראה כפעולה רפואית, זה נראה שהוא נכנס למים רק להתקרר, ולכן אין לגזור. איך בהמה נמי נראה כמיקר, אז למה לגבי אדם לא תתיר על בסיס אותו סברה? הגמרא עונה, אין מיקר לבהמה. אומר רש"י, אין מיקר לבהמה, אין דרך להכר בהמה, אם כך כולי אמר ידי, אז כולם יודעים שאם אתה מכניס את הבהמה למים, זה לרפואה כמכוון, ועתי למשרי שחיקת סממנים. זה יביא האנשים לחשוב שמותר לטחון את הסממנים. הגמרא שואלת, ולבהמה מי גזרינן? והתניא, האם נכון לומר שעצב בהמה, שזה זה קשור להפסד? רש"י אומר, מי גזרין במקום פסדה, היא היי גוונה, יש לך בהמה, למשל שאחזור דם, אתה לא תטפל בו, אז זה יזיק לבהמה, יהיה לבן אדם הפסד. ובכל זאת אמרנו שגוזרים, וכאן אנחנו מעלים קושיה, האם באמת גוזרים? והתניא, הייתה עומדת חוץ לתחום, קורא לה והיא באה. כאן ההווה מינה שהבהמה עומדת כעת מחוץ לתחום של בעל הבית, והתנה בכל זאת מתיר לבעלים לקרוא לבהמה, והבהמה תיכנס לתחום בעל הבית. זאת אומרת, היא תבוא מחוץ לתחום בעל הבית ותבוא לתוך תחום בעל הבית. ולא גזרין הדלמטי לתוי, ולא גוזרים לסור קריאת הבהמה, שמה הבעלים יצא החוצה, חוץ לתחום שלו להביא את הבהמה. הגמרא עונה, שמה? שבדרך כלל אנחנו כן היינו גוזרים, אבל כאן אין בעיה. אמר רבינה, כגון שהיה תחום שלה, איפה שהבהמה עומדת, התחום שבה היא עומדת מובלע בתוך תחום שלו, של בעל הבית. אומר רשי שהתחום שלה מובלע בתוך תחום שלו, דחוץ לתחום, דקטני, חוץ לתחום שלה, מחוץ לתחום של הבהמה. יש לנו גם ציור בשוליים שהוספנו, שאפשר לראות שתחום הבעלים כולל איפה שעומדת הבהמה כעת, והביטוי חוץ לתחום, הכוונה לחוץ לתחום הבהמה, שהבהמה המסורה לרועה המיוחד, הרי היא כרגלי הרועה, וזה הקורא לה בעליה. מי שקורא כעת לבהמה זה הבעלים, ויכול ללך כגון שהוא שבת, שבת, שבת קרוב לאותו מקום, ואפילו אחי לא יבין ממש בידיו. בסך הכל התארנו לקרוא לבהמה, אבל לא שהבעלים יביאו את הבהמה בידיים. הועיל והיא הבהמה יוצא חוץ לתחומה, אין לה אלא דלת אמות. הבהמה עצמה אין לה יותר מדלת אמות. ומי הוא קורא לה והיא באה? דלא הוזהר הוא על תחום בהמתו, ובלבד שלא יביאנה ממש בידיו. אנחנו חוזרים כעת לגמרא. רב נחמן בר יצחק אמר, שחיקת סממנים גופה תנאי היא. יש כאילו שלא גזרו שער רפואות עטו שחיקת סממנים. מיותר לציין ששחיקת סממנים, כמו שראינו מקודם ברשי, זה עצמו איסור דורייתא, אבל האם יש לאסור פעולות אחרות שהן רפואיות שאינם שאינם דורשים תחינת הסממנים? עד הוא מקרה שיבוא לתחון. אז העניין הזה אומר רב נח בן יצחק שהוא מחלוק את הנעים. דתניה, בהמה שאכלה קרשינים לא יריצנה בחצר בשביל שתית רפא. תנא קמא אוסר, הקרשינים האלו עושים לא טוב לבהמה, ואומר רשי שאכלה קרשינים הרבה, ועל ידי אכילה מרובה אחזה חולי שקורין, מביא לשון לא עזי שמשמו שלשול, וצריכה להשתלשל ולהוציא ראי ומריצה. אז הריצה הזאת יהיה ריפוי לבהמה. אז התנקה אומר לא לעשות כך בשבת, ורבו שיה מתיר שהוא מותר לעשות את זה. בצד הגמרא מובא חילוף גרסה, ובמקום רבו שיה כותבים רב יושיה הוא מתיר. אז מורים שיטה שלא גוזר פעולות נוספות של ריפוי עטו שחיקת סממני. ממשיך הגמרא ואומר, דרש רבה הלכה כרבו שיה או רב יושיה שהוא מקיים. אמר מור, ראינו מקודם, ויש לנו גם כוכבית שמחסיר אותנו לעמוד א', משם הציטוט הבא, לא יוצא הזב בכיס שלו ולא עיזים בכיס שבדדיהן. והתניה, יוצאות עיזים בכיס שבדדיהן, לכאורה יש לנו סתירה במקורות. והפס הקבור שאנחנו עומדים לראות מוסבר בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. אנחנו נראה בהמשך שלוש דעות ליישב סתירה בין שתי הברייתות בעניין יציאת עיזים בכיסין שבדדיהן. אז התשובה הראשונה רואים בגמרא, אמר רב יהודה, לא קשיא, הדמהדק הדלא מהדק. המקור השני שאומר יוצאות, בגלל שהוא מהודק אותו כיס, ואין חשש שהם ייפול ויבוא לתויי לתתל ארבע עמות ברשות הרבים. הברית הראשונה שעשרה דה דלא מהדק. רב יוסף אמר, רב יוסף פנה לרב יהודה ואומר, תנאי שקלת מעלמה. אומר רשי, תנאי שקלת מעלמה, איבדת כולם, איבדת את התנאים, שאין אתה מוצא תנאים שנחלקו בכך, דתוקי הנח תרתי מתנית, אתה העמדת שתי המקורות, סליחה, אתה יכולת להעמיד את שתי המקורות האלו, מאחר שיש תנאים שחולקים על הדבר, חדה כמו וחדה כמו. אז זה קושיית רב יוסף לקראת התשובה שלו, למה אתה מנסה להעמיד את שתי הברייתות, כאילו הם שייכים למן דיאמר אחד. תנאי היא, השאלה הזאת של הכיסים הקשורים לעיזים, מהו מחלוקת תנאים? דתנן, ציטוט ממשנתנו בנון בית עמוד בית, העיזים יוצאות צרורות, זה צרורות הכוונה בכיס קשור בדדיהן. רבי יוסי אוסר בכולן, הוא עשה בכל הדברים שהוזכרו במשנה חוץ מן הרחילות הגבונות. אז רבי יוסי הוא לא מתיר יציאת העיזים בכיסים. רבי יהודה אומר, עיזים יוצאו צורות ליבש אבל לא לחלק, ורבי יהודה כפי שראינו במשנה מחלק. נסתכל ברשי, תנאי היא במתניתין, המחלוקת תנאים מופיע במשנה, רבי מאיר שרי הוא מתיר, וזה תואם למקור מספר 2 שראינו מקודם, אצל המספר רומי 2 יוצאות עיזים בכיס שבדיהן, מתאים לרבי מאיר. רבי יוסי עשר, והוא התנא שומד מאחורי המקור מספר רומאי אחד שמר ולא עיזים בכיס שבדיהן. רשי להסביר את דברי רבי יהודה אומר ליבש מהדק שפיר, ולעניין מסוי נמי לא הווי מסוי, למה? למה זה לא מסע? תצורך גופה היא, דחלבה מכחישה, זה גורם חושה לבימה, לכן זה לצורך גוף הבימה ולא סתם מסוי. חזרה לגמרא, והיא בעייתמה, גישה שלישית לגבי המקורות שמספרנו מקודם, מספרים מומעים 1 ו-2, הא והרב יהודה, שני המקורות הם לפי התנא רב יהודה ולא קשה, כאן ליבש מקור 2 שאיתיר זה ליבש, כאן לחלב, כמו שראינו ברש, ליבש כבר הסברנו, ובעניין לחלב אומר רשי הווי מסוי שטוענת את החלב בכיס. נחזור להמשך הגמרא. תניא אמר רב יהודה, מעשה בעיזים בית אנטוכיה שהיו דדיהן גסין ועשו להן כיסים כדי שלא ישרטו דדיהן. תנו רבנן, וכעת יש גם סימון חדש בשוליים תחת הכותרת מבנה, כתבנו שני מעשים. אתם רואים צורת בית כאן מדגיש או מבליט את המיל מעשה, ועוד כמה שורות שוב פעם צורת בית. נמשיך במה שכתבנו, בכל אחד הגמרא מציגה שני דרכים להסתכל על כל מעשה. הנושא המיידי, מעשה באדם שמתה אשתו ונעשה לו דדים להניק את בנו. הגמרא, תנו רבנן, מעשה באחד שמתה אשתו וניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניקה ליתן, ונעשה לו נס ונפתחו לו דדין כשני דדי אישה והניק את בנו. וכפי שאמרנו מקודם, יש שתי התייחסויות הפוכות למעשה הזה. אמר רב יוסף, בואו וראה כמה גדול אדם זה שנעשה לו נס כזה. אמר לרבי, עד הרבה, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. ורשי כותב שנשתנו עליו וכולי, ולא זכה להיפתח לו שערי שכר. ממשיך הגמרא, אמר אבידה, בואו ראי כמה קשים מזונותיו של אדם, שנשתנו עליו סדרי בראשית. כאילו, זה היה יותר קל מלהביא לו אדם, לאותו אדם, פרנסה בדרך הטבע. אמר רב נחמן, תדע, דמתרחיש ניסה ולא עברו מזוני. אומר רשי, תדע, דקשים, מה שנאמר מקודם. דמתרחיש ניסה מן השמיים לכמה הצלות לנפשות אדם ולא עברו מזוני. ואין נס זה רגיל שיבו מזונות לצלקים בביתם, שימצו חיתים גדלים באוצרותיהן. הייתי אומר, ואני יודעתי, שאפילו בלי להגיע לנס שימצאו חיתים גדלים באוצרותיהם, אנחנו רואים במסכת פסחים דף קוף יוד ח' קשין מזונותיו של אדם כקריאת ים סוף. אנחנו יכולים להגיד על קריאת ים סוף שאין לך נס גדול מזה. נחזור להמשך הגמרא. תנו רבנן, מעשה בדם אחד שנשא אישה גידמת ולא הכיר בה עד יום מותה. אישה גידמת, ידה קטועה. אמר רב, בואו ראי כמה, יש גרסה אחרת, רבי אמר, רבי, בואו ראי כמה צנועה אישה זו שלא הכיר בבעלה. אמר לו רבי חייא, זו דרכה, בכלל זה דרך אישה שאם יש לה איזושהי חיסרון היא מנסה להצניע את זה שהוא לא יראה. אלא כמה צנוע אדם זה שלא הכיר באשתו. ראינו במשנה, זכרים יוצאים לבובים. מאי לבובים. ופן, כאן יש מעוינים, ובשוליים כתבנו, תחת הכותרת נושא סלש מבנה, דעות במאי לבובים. אז הגמרא שאלה, מאי לבובים? אמר רבונה, תוטרי, שהם קשורים, קושרים שניים, שניים שלא יברחו. שואל הגמרא, מאי משמע דהי לבובין לישנא דקרובי, הוא שאתה מקרב אותם אחד לשני. תכתיב, ליבבתני אחותי קלה. אומר ליבבתני, אומר רשי ליבבתני, קרבתני אצלך מחמת נוי מעשיך. ממשיך הגמרא, אולה אמר, מה זה לבובין? או שקושרים להם לבהמות, לאותם זכרים, כנגד ליבם, כדי שלא ייפלו עליהם זאבים. יש כאן כמה שורות שהקפנו בסוגריים, וכתבנו בשוליים אצל הכוכבית, אחרי הסוגריים גם מביאה עוד פירוש ללבובים. בתוכם, הגמרא דנה בהנהגתם של זאבים לגבי הדי אמר אולה דמשמע דבריו שהזאבים מתנפנים רק על אילים, דהיינו הזכרים. מאחר שהקדמנו את מבנה הגמרא, ניכנס ישר לקטע שבסוגריים. אחרי שאולה הסביר שהלבובים הוא אור שקושים כנגד ליבותיהם של הזכרים מפני התקפת הזאבים, הגמרא שואלת בתמיהה, זאבים אז זכרים נפלי הנקבות לא נפלי? מה מיוחד אצל הזכרים שאתה היתרת קשירת האור כנגד ליבם? הגמרא עונה, משום דמסקו בריש עדרה, כשיש עדר הזכרים הם הולכים בראש. שאלה, הוא זאבים בריש עדרה נפלי בסוף עדרה לא נפלי? מה, הזאבים מקפידים לתנפל רק על ראש העדר? אלא משום דשמני, הזכרים הם שמנים, וזה הסיבה שמגינים עליהם, שורת אומר, הוא בנקבות, לקה שמיני, ותו, מי ידי בין הני להני, מה הזאב מבחין בין שמן ללא שמן, אלא משום דזקפי חוטמיו, ומסגו כי דבו. הסיבה שהאתר הוא רק לזכרים, כי הזכרים שהם הולכים, הם הולכים ב- עם ראש זקוף, זה זקפי חוטמיו, כי דבו, אומר רשי בשורה האחרונה, מביטים כאן וכאן, לפי כך מתקנים בהם, זה כאילו מסית את הזאבים כספורים שרוצים ללחים בהם. מה שתיארנו זה אופייני לזכרים, ולכן ההתר הוא לזכרים. רב נחמן בר יצחק ממשיך הגמרא, אמר אור שקושים להם תחת זכרותן כדי שלא יעלו על הנקבות. אז הלבובים הוא זה, זה דווקא כדי להרחיק את הנקבות. ממי? מניין לנו הפירוש הזה? מדקתני סיפה, והרחילים יוצאות שחוזות. מה שחוזות? שאוחזים העלייה שלנו למעלה כדי שיעלו עליהם זכרים. אז רואים שהדברים האלו שקושרים הוא קשור, הוא שייך לעניין הזה, לפריון וכו'. הגמרא שואלת, מהי שחוזות? מה משמעות המילה הזאת? תשובה, שאוחזים העליה שלהן למעלה כדי שיעלו עליהם זכרים. המילה שחוזות זה נוטריקון, שאוחזים העליה למעלה. אומר רשי, עליה זנב שלהן קושרים כלפי גבן שלא יחסה ערוותן. ממשיך הגמרא, רישה שהזכרנו ללבובין כדי שלא יעלו על הנקבות, וסיפה כדי שיעלו עליהן זכרים. מהי משמע דהי שחוזות לשנה דגילויי הוא? אמרנו מה שהזכרנו בסיפה, כדי הרחילים יוצאים שחוזות, וזה אומר שהמקום ערווה לא יהיה מחוסה לה מגולה. תכתיב, והגמר מביאה פסוק על כך, והנה אישה לקראתו. אנחנו ממשיכים לדף נון דלד, שית זונה ונצורת לב, ואומר רשי, שית זונה נוטריקון דשחוזות. אני חושב שאני לשם דיוק רוצה לתקן את עצמי, שאמרתי מקודם ששחוזות הוא נוטריקון לעניין אוחזין עליהן העליה של הנמלה. לא, זה לא היה מדויק לפי הגמרא, אלא הוא כן נוטריקון כך, ששית זונה, אומר, וברשי כתב שנוטריקון דשחוזות. מה פירוש המילים האלו, שית זונה? אומר רשי למעלה, שית זה בית הבושת. רשי על הפסוק מסביר קצת יותר, אומר, ואנחנו הבאנו את הציטוט בשוליים, וכן ליבה של זו מוקפת זימה עיוולת. עד כאן שיעורנו להיום.